הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת וישב. בפרשתנו מסופר אודות דברי יוסף לשרעי פרו, אשר ויבוא אליהם יוסף בבוקר, ויר אותם והנה זועפים, וישאל מדוע פניכם רעים היום. והנה מפרטי דברי יוסף לשרי פרו ומן אופן הנהגתו איתם, יש ללמוד הוראה נפלאה. לאחר שגנוב גונבתי מארץ העברים ונמכר יוסף לעבד, ואחרי כל זה עוד הושיבו אותו בבית האסורים ללא פשע ואבון, היה אפשר לחשוב שבמצב כזה יהיה ברוגז על כל העולם, ובמיוחד על שרי פרו, שהרי אחד משריו הושיבו בבית האסורים. ואם כן, כאשר ראה יוסף את שרי פרו ואינם זועפים, היה אפשר לחשוב שלא היה מתעניין בהם כל עיקר. יתר על כן, הרי מצב זה ששרי פרו אינם זועפים, לא היה צריך לעורר אצל יוסף תמיה, שהרי פשוט ששר הנמצא בבית האסורים יהיו פניו זועפים. אך לפועל לא היה כן. וכאשר ראה יוסף את שרי פרו שהינם זועפים, הנה מבלי הבט על מצבו וכולי התעניין במצבם, ושאל אותם מדוע פניכם רעים היום, אם הוא יכול לעזור להם במשהו. ודווקא על ידי מעשה זה שהתעניין במצבם של שרי פרו, נהיה למשנה למלך והציל את העולם כולו בשנות הרעב, ומזה יש ללמוד עד כמה יש להתעניין בטובת הזולת.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, י"ח בכסלו, תשע"ו, 30 בנובמבר 2015, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופר הטכנאי, ועם הכותרות, אני חושב שגם הבוקר הזה, רבים מאזינים לנו, הם וילדיהם, ולא למקומות אחרים שם עוסקים, אפשר לומר זאת כך, עוסקים באופן לא מוסרי, בפרשיות לא מוסריות. אז אולי כתשובת המשקל אנחנו נעסוק בעיקר במה שקשור לרוח ולתרבות שלנו, אבל קודם כל לא נשכח שאתמול נפצעו שוטר מגע וגם אזרחית זרה בפיגועי דקירה, שוטר נפצע בינוני בדקירה ליד שער שכם, והאזרחית הנפלית נדקרה ברחוב שמגר בירושלים, נפצעה בינוני. המחבל הראשון בעיר העתיקה חוסל במקום ברוך השם, והמחבל השני נלכד אחרי מצוד באתר בנייה. אבל כאמור, כמה נושאים שקשורים ברוח, ביניהם י"ט בכסלו שיצוין הערב. אבל נתחיל ברבנות הצבאית, בידיעה מהעמוד הראשון של עיתון הארץ הבוקר, צה"ל נערך לסגור את ענף תודעה יהודית ברבנות הצבאית. חבל, אני יודע שיש קיצוצים, אבל נראה לי שתודעה יהודית זה מה שנדרש לנו כעת. הנה הפרטים בתוך הידיעה: בצה"ל נערכים לקראת סגירת ענף התודעה היהודית ברבנות הצבאית. בשבועות האחרונים מתקיימים בצבא דיונים בנוגע לפעילות הענף, שעוסק בהעברת תכנים בעלי זיקה יהודית לחיילי צה"ל, ופועל בצבא מאז שנת 2001. על רקע כוונת הרמטכ"ל גדי איזנקוט לצמצם את סמכויות הרבנות הצבאית, מציעים באגף כוח האדם לסגור את פעילות הענף שנמצא כעת תחת חיל הרבנות הצבאית, וככל הנראה להעביר אותו במתכונת מצומצמת לחיל החינוך והנוער. לעיתון הארץ נודע כי קצינים בכירים בצה"ל תומכים במהלך הזה, בהם ראש אגף כוח האדם בצה"ל. עם זאת, ברבנות הצבאית מתכוונים לפעול נחרצות נגד המהלך המתוכנן. בין חיל החינוך לבין חיל הרבנות הצבאית ניטש בעשור האחרון מאבק שליטה בנוגע לנושאי פעילותם. אחרי דוח מבקר המדינה מ-2012 שלפיו נושא החינוך בצה"ל לא מוסדר, אמר קצין בכיר בצבא שמטרת המהלך בסופו של דבר תהיה לשלב בין פעילות ענף תודעה יהודית לבין פעילות חיל החינוך והנוער, כך שזאת תנועל תחת אחריות ופיקוח של חיל אחד. בדובר צהל לא ישיבו לשאלת עיתון הארץ בנוגע לתאריך היעד לסגירת הענף, אבל הכוונה היא להשלים זאת עוד במהלך השינויים הארגוניים המתנהלים כחלק מהתוכנית הרב שנתית. האגף הזה החל את פעילותו בשנת 2001, פעל ביתר שאת בכהונתו של הרב הצבאי הראשי, הרב אביחי רונצקי, בשנים 2006 עד 2010. הענף, לפי אתר צהל, שם לעצמו למטרה לחזק בקרב החיילים הלוחמים את רוח הלחימה ותחושת השליחות מתוך אוצרות הרוח של מקורות היהדות, ותחת הענף הזה פועלים שני מדורים, אחד אמון על ימי עיון, הרצאות בבסיסים, שבתות מיוחדות והופעות של להקת הרבנות הצבאית, והשני שמכונה מדור ערכים ותודעה יהודית, אחראי להפצת תכנים כמו פרשת שבוע, מערכי שיעור, עלונים, גם אתר האינטרנט של הרבנות הצבאית, ועיתון הארץ שאפשר לומר ממש רודף את הרבנות הצבאית בכלל, ואת התודעה היהודית ברבנות הצבאית בפרט, בדווח בחגיגיות על אפשר לומר על סגירת, על הכוונה לסגור את הענף הזה. מזכירים שבמבצע עופרת יצוקה התברר כי הענף מפיץ חוברת שכללה מסרים שעודדו אכזריות בלחימה לצד אמירות פוליטיות, כגון איסור ויתור על מילימטר אחד מארץ ישראל. לאחר המבצע ערכו בצהל תחקיר בנושא, והרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי קבע כי הפצת התכנים הייתה הפרה של הסטטוס קוו ופגיעה בצהל כולו. לצד זאת, בפגישה שערך ראש אכ"א עם אנשי הרבנות הצבאית חודש אחר כך, הוא הודע להם על חיזוק רוח הלחימה במבצע, אבל אמר שחלק מהמסרים בפרסומים היו לא ראויים, לא עמדו בפקודות, והיה בהם משום נקיטת עמדה פוליטית ושיפוטית כלפי דעות ואמונות של חיילי צה"ל. דובר צה"ל מוסר בתגובה לסיפור הזה חלק מהתוכנית הרב-שנתית כחלק ממנה, היא נקראת אגב גדעון, סוכם על שורה של בחינות ארגוניות שנעשות בימים אלה, בכללם נבחן גם המבנה הארגוני של חיל הרבנות הצבאית. טרם התקבלו החלטות בנושא, צהל ימשיך לפעול לקיים פעילות חינוכית ומורשת ביחידות הצבא, וגם פעילויות של זהות יהודית. טוב, עכשיו ליום שככה מעניין לעניין באותו עניין, יום מיוחד שצוין אתמול, יום ההצדעה לפצועי מערכות ישראל, באירוע גדול בירושלים, בהיכל ארנה, נערך המעמד המרכזי של יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה. לפני כן נערכו טקסים רבים ברחבי הארץ, גם בבית הנשיא. בישראל חיים כיום, אתם מוכנים למספר, 80,000, כן? פצועים כאלה, אנשי כוחות הביטחון וגם אזרחים, וזה היום שבו זוכרים את הקורבן שהקריבו ומצדיעים להם. חבר הכנסת לשעבר יוני שטבון פרסם מאמר קצר לרגל היום הזה, שהיה לו חלק בעיצוב שלו, והוא בעיקר מספר איך כל אזרח יכול לחולל שינוי כזה. הנה מה שהוא כותב. כן, אני מתרגש, היום זה קורה, יום ההוקרה ממלכתי לפצועי צהל ונפגעי פעולות האיבה. אני גאה להיות שותף בו, שימו לב לכוח שלכם. והוא ממש מגולל את סיפור המעשה. שלב א', לפני כשלוש שנים נחתו אצלי במשרד בכנסת שלושה חברים בתנועת בני עקיבא. תקשיב, הם אמרו לי, לא יכול להיות שאין יום הוקרה לפצועים, שכחנו אותם, הם סובלים יום יום, שעה שעה. הם מעדכנים אותי שכבר במחוז דרום של בני עקיבא הם התחילו ליזום אירועים כיום הוקרה לפצועי צהל. אנחנו רוצים שתעזור לנו להפוך את זה ליום רשמי בכל המדינה. זה היה בשלב הראשון. בשלב השני, ביוזמת החבורה העקשנית, קיימנו מפגש של נציגי תנועות הנוער הנוספות עם ארגוני הפצועים, והבנו שחייבים לשלב את פצועי צהל ונפגעי הטרור יחד, שניהם כל אחד בדרכו נפגעו למען המדינה. בשלב השלישי, קיץ 2013, הגשתי הצעת חוק יחד עם אופיר שלח, יום הוקרה לפצועי צהל ונפגעי פעולות האיבה. ההצעה הגיעה לשולחן הממשלה, לא כולם אהבו אותה, שרת התרבות לימור לבנת הבטיחה לקדם את זה. בשלב הרביעי, החבר'ה של תנועות הנוער לא ויתרה, ויחד איתם נקבעה עובדה בכנסת, יזמנו יום הוקרה בבניין הכנסת בהשתתפות שרים, חברי כנסת, פצועי צהל וכל תנועות הנוער. בשלב החמישי, הממשלה החליטה שיום י"ז בכסלו יוגדר כיום הוקרה רשמי לפצועי צהל, כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה. פשוט החבורה הזאת מהדרום של בני עקיבא יחד עם תנועות הנוער הצליחו לנצח עם רוח גדולה. ובשלב השישי, סגן שר החינוך אבי וורצמן יחד עם ארגון זהות הפכו את יום י"ז בכסלו לרצף אירועים רשמיים ומרשימים במוסדות החינוך. אז ממש מיוזמה מקומית זה הפך ליום ממלכתי, כך מספר יוני שטבון על הפעילות שלו, וגם של אבי וורצמן, שניהם לא נמצאים בכנסת לצערנו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ואחריה פינת הנחיית ההורים של אמא מאיר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3578-5541, זה המספר לתגובותיכם באמצעות איגרת של ממש פאקס, על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן. עכשיו 7:19 דקות בדיוק. בוקר טוב, אמא מאיר.
בוקר טוב, ידידיה.
כמדי שבוע, פינת הנחיית ההורים, הורות בשידור חי, כבר עם הפנים לחג החינוך, חנוכה.
אכן כן, אבל אני חושבת שבכל אופן יש לנו עוד בשבוע הבא שנהיה כבר בתוך האור, ואז נדבר על האור של חנוכה. היום אנחנו עוד קצת בהכנות, שהן הכנות בכלל של החיים. אנחנו דיברנו כאן כבר כמה פעמים על ילד שכל הילדים הרי רוצים להתחבר, להשתייך, להיות אהובים, להיות מוערכים, כמו אנחנו המבוגרים, זה גם מה שאנחנו רוצים בסך הכל. להיות מחוברים, להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, להיות מחוברים לאנשים היקרים וחשובים לנו, חשוב לנו, להיות אהובים. ודיברנו כמה פעמים על כך שיש ילדים שבטעות מתי הם מרגישים מחוברים, כשיש איתם מאבקים, כשיש איתם מלחמות, כשיש איתם התנגדויות, אקסידנטים, כשיש ככה, המצבים שאנחנו הכי לא אוהבים, כי אז הם מוצאים מאיתנו מלא ככה אשן, אבל הילד בתת מודע שלו בתוכו מרגיש, הנה, תראו איך ההורה הזה מולי, אנחנו מחוברים חזק חזק. דיברנו על זה כבר לא פעם אחת כאן, שמה שצריך לעשות זה בעצם, אני אומרת את זה בקיצור, שמה שצריך לעשות זה למצוא איפה החלק שלי במריבה הזאת, איפה החלק שלי במלחמות האלה, איפה החלק שלי במערכה הזאת, ולנטרל אותו, לראות מה אני מרגישה, מה מאיים עליי, איך אני, ולעבוד על המקומות האלה, לנשום ככה ולנסות להירגע. ודיברנו על זה שמלחמה זה תמיד בשניים, ואם אני לא אהיה במלחמה, אז הוא לא אהיה במלחמה, וכך אפשר לעבור לתדר אחר בקשר איתו. מה שקורה הרבה פעמים זה שהורים לומדים את זה בחוגים ובכל מיני סדנאות וככה, ואז הם מפתחים מין מודעות כזאת ושכל כזה, ואומרים, טוב, אני לא במלחמה איתו, ובאיזשהו מקום, או אני לא נשאבת אליו לכל תשומת הלב שהוא רוצה, אני לא אתן לו את כל מה שהוא רוצה, כי כבר הבנתי שזה לא טוב ולא נכון, לא אתן לו לנדנד לי כל הזמן, אני לא אתן לו לריב איתי. ואז מפתחים מין אדישות פנימית כזאת כלפי הילד, או גם כלפי הרגשות של עצמנו, מין מנסים ככה להשתלט עם החלק העליון הזה של הראש על הכל, ולהגיד, אני לא שם, אני לא ככה בראש, בהרבה מודעות. אבל מכיוון שלכולנו יש ברוך השם גם רגשות, וגם לרגשות יש מקום, מקום גדול. ובקשר עם הילדים, בוודאי ובוודאי שלרגשות יש מקום גדול. אז ברגע שפיתחנו איזושהי אדישות, מיד נוצרת גם אדישות לכל מיני הרגשות של הילד. זאת אומרת, אנחנו יודעים או לשים גבול ולהיות ככה, לעמוד על עומדנו, אבל אז אנחנו סגרנו, ננעלנו.
זהו, רציתי להגיד, כאילו, אנחנו למצב, כן, השתק.
כן, בדיוק, מצב השתק. ואז אתה לא שומע, גם אם הילד אומר לך משהו, לילד יש איזשהו עניין שבאמת באמת הוא נוגע ללב, שאם זה היה עם ילד אחר שלך, נגיד, זה קורה עם ילדים ספציפיים, אבל אם היה אותו דבר עם ילד אחר שלך, למשל, יש לך ילד כזה שאתה כבר מראש מתכונן, אני לא נכנס איתו לאימותים, אני אעמוד בזה, אני אשלח אותו בבוקר, הכל יהיה בסדר, מתפלל, וזה, הכל יעבור, אתה לא נכנס איתו לשום דבר. ופתאום הילד אומר לך, למשל, אני לא רוצה לרדת לבד מהבית, אני מפחד. או, הנה זה מתחיל, נכון? אני לא אכנס לזה. אני לא הולך להיכנס לזה עכשיו איתו. אני יודע שהוא מתחיל עם העניינים שלו. ככה, זה מה שהולך בראש של ההורה. אני יודע, אני אשמור על זה שלי. אני ארגע את עצמי. רגע, סליחה, אלו. תקשיב רגע. הילד שלך אומר פה משהו. זה לא אומר עכשיו שאני הולכת לשמוע לכל מה שהוא אומר ולקבל את כל מה שהוא אומר. הוא אומר, אבא, תקנה לי בבקשה. או, הנה הוא מתחיל במסע קניות שלו. ידעתי שאסור לקחת אותו. טוב, אני עומד על שלי, גמרנו, למדתי, אני, יש לי גבולות, ככה היא לימדה. הרי שמעתי ככה, או בתוכנית ברדיו, או בחוג שאני הולכה, אני עומד על הגבולות שלי. אני לא קונה פה שום דבר. אלו, תקשיב, הוא רוצה שתקנה לו את, אני לא יודעת מה, את הבובה, את הכדור, את האוטו, את ה... מה הוא מבקש? מה, אתה לא חייב לקנות. אבל תפתח את הרגע שלך. מה, אתה כל כך רוצה את הבובה, את הכדור הזה, מה תעשה איתו? סתם להיות עם הילד, ברגש, להקשיב לו. מה, אני אשחק עם זה ואני אנצח, או אני פוחד, למה אתה פוחד? מה יכול לעזור לך? יכול לעזור לך שאני אלווה אותך, שאחד האחים ילווה אותך. אנחנו רוצים להיות מצד... אז מה שקורה עכשיו בצד השני, ההורים שפותחים את הלב, אין גבולות. הנה, הוא לא הולך לישון, הוא פוחד. או אני צריך לשבת לידו שעתיים ליד המיטה. או אני צריך להשתתף איתו בכל זאת. ברגע שיש פתיחת הלב, כבר אין גבולות. אנחנו רוצים להיות עם לב פתוח, עם רגשות פתוחים, וכן עם גבולות, וכן עם חוקים. וזאת אומנות, אבל זאת האומנות שאנחנו רוצים להיות בה. מי אמר שאנחנו לא אומנים? אם יש לנו ילדים, סימן שאנחנו אומנים. הקדוש ברוך הוא האמין בנו שאנחנו יכולים לגדל בטוב ילדים. אז זאת האומנות שהוא נותן בידינו. להיות עם לב פתוח, עם מקום פתוח לרגש, ומצד שני, כן לשים את הגבול. זאת אומרת, להגיד, אני לא הולך עכשיו לקנות לו, כי לא תכננו לקנות היום שום דבר, או תכננו לקנות רק משהו אחד וזה כבר אחרי זה. אבל הלב שלי פתוח, אני שומע למה הוא רוצה את זה, איך הוא רוצה את זה. מזדהה איתו ברצון, גם אני לפעמים רוצה הרבה דברים, ובסוף אני לא קונה, זה מאוד לא נעים. מאוד לא נעים שאני רואה משהו שאני רוצה, אבל אני לא קונה את זה. זה לא אומר, אני מתגברת על זה, אבל בכל אופן, להיות איתו בלב, להיות איתו ברגש, גם אני פוחדת לפעמים. ולא נעים, מה אני עושה, מה יכול לעזור לך, מה עוזר לי, או גם לי היה ככה דרך אגב, זה דבר שמאוד מאוד עושה טוב לילד ש... נכון, גם אני חוויתי את זה כשהייתי קטנה, אני יודעת איך זה מאוד לא נעים כשכך וכך. או, עוד פעם התחלת, אותו ממורה כעסה לך, ברור. אם לא היית חצוף כזה, לא היית מזמין כעסים מכל מקום. להפך, בטח זה מאוד הרגשת לא נעים כשאמרו לך לפני כל התלמידים, או כל הילדים את הערה הזאת. זה לא משנה אם זאת הערה הכי צודקת בעולם, אבל אתה בטח הרגשת ממש רע, ולא נעים. ממה זה מבינה אותך? לב פתוח וגבולות.
יפה, והשילוב באמצע זה באמת אומנות מיוחדת. אבל טוב, את יודעת, ההורים של ההורים, נגיד, את יכולה להגיד לי, אני מבינה אותך שזה קשה לך כהורה, אבל גם לי זה היה קשה כשהייתי אימא ולילדים צעירים, וגם אני התמודדתי.
יפה. טוב. יש הרבה תרגיל.
כן. אנחנו מוזיקלית מתכוננים לחנוכה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר מאלבום שאני יודע שאת אוהבת אותו, של יוסף קרדונר, שנקרא מנורת הזהב, הוא מחדש ניגונים עתיקים. אתמול דיברתי על זה שלא כדאי, עם כל הנוסטלגיה וזה, לא להישאר רק בשירים שלמדנו בגן הילדים, אלא להתקדם משם לעוד שירים. לא, את יודעת, שהחג יקבל עוד עומק ועוד משמעות.
נפלא. באמת השירים היו בגן הילדים של חנוכה די רדודים.
נכון. אז אחד מהם, זה מעוז צור בלחן עתיק של חסידי ברסלב, והוא ממש, זה נקרא פירוש המילות, כלומר הוא מספר את כל הסיפור ואת כל התלאות שעברנו ואת התפילה ואת התקווה שלנו גם לימים טובים, אז זה מה שנשמע עכשיו.
והוא שופך הרבה רגש על הסופגניות והשמן שיש.
ממלא אותם בהרבה רגש, אם זה סופגניה, את יודעת, מילוי. תודה, להתראות.
להתראות, שלום.
שלום, שלום.
מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח לעת תכין מטבח מי צרה מנבח אז אגמור בשיר חנוכת המזבח האות סבא נפשי בשיבוד מלכות עגלה ובידו הגדולה הוציא הוציא את הסגולה חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי ובנו גס והגלני כי זרים עבדתי ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרו בבל לקץ שבעים נושעתי קרות קומת בראש ביקש הגגי בן עמדתה ונהייתה לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבעתה ראש ימיני ניסתה ואויב שמו מחיתה רוב בנה וקניינה על העץ תהליתה יבנים נקבצו עליי אזי בימי חשמני ופרצו חומות מגדלי ותימו כל השמנים ומינות ארגנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבו שירו רנני וקרב קץ הישועה נקום נקמת דם עבדך באומה הרשעה כי ערכה לנו הישועה ואין קץ לימי הרע וכי אדמון בצל צלמו הקם לנו רואה שיבה
יוסף קרדונר, נוסח ברסלב, אחד הנוסחאות אגב, למאוז צור מתוך האלבום מנורת הזהב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחריה, נשארים בחסידות, עוברים לחסידות חב"ד, יוטט בחסלב הערב, גם דיבורים ורעיונות נשמע וגם ביצוע באמת מיוחד לארבע באבות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע שלושים ושבע עכשיו, י' ח' בכסלב, מה שאומר שהערב י' ת' בכסלב, 217 שנים לשחרורו של האדמור הזקן. אולי נתחיל, אמרנו במה נסיים, נסיים באמת בביצוע, אני חושב שעוצמתי במיוחד לארבע באבות, האמת שכל ביצוע שלו הוא הביצוע, לא שרים אותו סתם, אלא בחבד לא שרים אותו סתם, לא מנגנים אותו, אלא באירועים מיוחדים, בתאריכים, בחתונות, בחופות, כך שכל השמעה שלו, כל שירה שלו היא, 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 היא משהו. אבל באמת הקלטה שהיא מיוחדת, מוזיקלית, כך אני חושב, אבל נתחיל באווירת, איש תקשורת וחינוך. אני לא חושב שיש עוד אנשים חוץ מהאווירת שאפשר לומר עליהם, איש תקשורת וחינוך, בדרך כלל זה הדברים הכי כותבים, נכון? תקשורת מצד אחד וחינוך מהכותב השני, אבל הוא שניהם. והוא מזכיר לכולנו ערב היום הזה, מה אנחנו צריכים לקחת מהחבדניקים. לחיים חבדניקים הוא כותב דווקא היום, דווקא על רקע החדשות האלו והאחרות, ודווקא על רקע עוד מיליון ואחד דברים שקשורים ולא קשורים, שעוברים על כולנו במישור האישי והלאומי, ועל רקע יוטט בחסלב הערב, הוא חג הגאולה וראש השנה לחסידות. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, וכיהודי פשוט, להצדיע לחבד ולשתות לחיים עם אחינו החבדניקים היקרים. מבחינתי ממש לא רלוונטי כרגע אידיאולוגיות ופרשנויות, השקפות והתפלספויות, פלפולים וצקצוקי לשון. יותר נכון ויותר עדיף שכל אחד יסתכל על הגיבנת שלו ושל הקהילה והזרם שלו וינסה לתקן בביתו, ולא יחפש כל הזמן מומים וגיבנות אצל חברו ובקהילות אחרות, שנאמר אדרבה תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. בסופו של דבר, כשאתה תקוע בקצה העולם, כשאתה זקוק לחיבוק ולאהבה, שאתה צריך שמישהו יעזור לך, ישמח איתך, ירקוד איתך, יחייך אליך, ישתה איתך לחיים בטוב וברע, אז הם יהיו שם איתך, החבדניקים, בלי חשבון, בלי תנאי, עם לב גדול, עם מסירות נפש לכל אדם שאין כמותה מפה ועד להודעה חדשה. עם הסתלקותו של הרבי מלובביץ' לפני למעלה מ-20 שנה, רבים חשבו שבזה סיימה התנועה הזאת את דרכה. והנה בחלוף שני עשורים, לא רק שהחבדניקים לא נעלמו ולא התעייפו, אלא קרה בדיוק להפך, חבד הפכה להיות למעצמה של שליחות ולמגדלור של מסירות נפש. בעשרות השנים האחרונות, אווירת מספר, ביקרתי בבתי חבד רבים ברחבי העולם, בערים גדולות ובחורים נידחים, המקומות שונים ומשונים, אבל אהבת ישראל ומסירות הנפש זהים. ראיתי שליחים צעירים ומסורים עם ילדיהם הקטנים, רחוקים מהבית ומהמשפחה, בקור האוקראיני המקפיא, הולכים כל שבת שעות ברגל במינוס 20 מעלות רק כדי לעשות קידוש לעוד יהודי. ראיתי אותם על חוף הים בברזיל הלוהטת, עומדים על משמרתם יומם ולילה כדי להציל עוד יהודי מהתבוללות. ראיתי אותם בבתי אבות ובבתי סוהר, בשכונות קטנות ובכיכרות הערים, לא מבטרים על אף יהודי, סיירת מובחרת של שליחים עם חיוך, שמחה, אמונה ואהבה. אז הציניקנים ימשיכו ללעוג, החבדניקים ימשיכו לעשות, להיות בשמחה, להרבות אהבת ישראל, לקבל על עצמם שליחות לכל החיים ולמסור את נפשם עבור כל יהודי. יש בחבד עומק ויש בחבד רוחב, יש בה עומק של תורה וחסידות, עיון ולימוד, חוכמה, בינה ודעת, עומק שתחילתו בבעל התניה ובשולחן ערוך הרב, המשכו דרך כל ספרות חבד הענפה לדורותיה והמרשימה בהיקפה ובעומקה, עד הרבי האחרון. ויש בה גם רוחב, רוחב לב ורוחב גיאוגרפי שמקיף את כל כדור הארץ, כל קהילה וכל יהודי. יום חגם של החבדניקים הוא יום של הכרת הטוב, של כל אחד מאיתנו באופן אישי ושל כלל ישראל. לתנועה הזאת, הכרת הטוב, למהפכה שהם עשו ועושים, לנפשות שהם הצילו ומצילים, לשמחה שהם מפיחים בעם, ולאהבת ישראל שהם מפיצים במתיקות, בחן ובנועם. לחיים, אחינו, החבדניקים היקרים והאהובים, לחיים, לגאולה שלמה ולאהבת תורה וישראל. יפה. אווירת בטקס הדלקת המשואות, זה נשמע ככה, כן? ביוטט בחסלב. רגע, למה בכלל החסידות חשובה לדור שלנו? אז הנה דברים שכותב מיכי יוספי, מיכי יוספי שלנו, במאמר מתוך האלון קרוב אליך, הכותרת של המאמר היא הנשמה זורחת, עם אווירת התמקד, הוא הזכיר ככה במילה את הספרות ואת העומק החסידי, אבל יותר דיבר על ההפצה, על מסירות הנפש, על האכפתיות לכל יהודי, ומיכי יוספי נדרש יותר לתורת החסידות, והוא כותב לשאול מדוע החסידות חשובה לדור שלנו, זה כמעט כמו לשאול מדוע האוויר צח חשוב לנשימה. החסידות מגלה את הנשמה העמוקה שבתורה. זה כמו שאתה פוגש מישהו לראשונה ומתרשם ממנו בראייה שטחית. יום אחד אתה זוכה להכיר את הפנימיות שלו. ואז אתה זוכה לראות כמה הוא נפלא, כמה הוא מיוחד, ואתה מבין איזה עוול זה היה לשפוט אותו על פי החיצוניות שלו. החסידות מגלה לנו איזה אור, איזה תוכן רוחני יש שם בפנים, כשמדברים אל הנפש, הנפש קולטת, כשמדברים אל הנשמה, הנשמה קולטת, כשאדם לומד חסידות ונותן לדיבורים של תורת החסידות להיכנס אליו, הנשמה שלו מתרגשת. העולם המודרני מציע לדור שלנו פיתויים ללא הרף. הדתיים רוצים ליהנות מהתורה וגם מההנאות שיש מחוץ לה. אבל העולם המודרני נוגס בכל דבר שיש בו קדושה, עד שקשה מאוד להתמודד איתו ולדבוק בתורה. המענה שהחסידות נותנת לכך, הוא שהאדם מבין פתאום שכל מלחמת המאסף הזאת של התורה עם התרבות הכללית, היא למעשה חסרת ערך. הוא מגלה שלאור החסידות, התורה ומצוותיה מאירים באור יקרות. מי שעדיין לא מתחבר לתורת החסידות, ינסה לטעום וכמוך כל טעם חדש, לוקח לפחות 3 חודשים עד שמתרגלים. סיפורי חסידים, תורות, שיחות, ניגונים שחודרים אל הנשמה, אבל אין צורך לשכנע אף אחד. מי שאור החסידות מאיר בו ושינה לו את החיים, הוא המשווק הטוב בעולם בזכות הנשמה שזורחת בו, ומגלה את תורה לכל העולם. כך מיכי יוספי, מן הסתם הוא ירחיב פה בהתוועדות השבועית איתו ביום רביעי בבוקר. אבל רגע לפני הניגון, לפני 4 בבות, הנה עוד תשובה לאותה שאלה מתוך קרוב אליך, מתוך האלון הזה שאלו גם את הרב דוד דודקביץ' מיצהר, מה בעצם החסידות עושה לדור שלנו, מה החשיבות שלה. צריך להגיד שזה עיתון חסידי שפונה בעיקר לציונות הדתית, והנה התשובה של הרב דודקביץ', ישנם סוגיות יסוד רוחניות שמחמת ההרגל, הצרות והשחיקה שבחיי היום יום נשכחו. מחמת כל הקשיים הללו, האדם עוסק רוב היום במסגרת החיצונית ובהישרדות. הוא מוותר על התוכן, על הפנים, וחושב שהם בגדר מותרות ופינוק. זאת אומרת, זה משהו, הפנים זה לרוחניקים כאלה, זה מה, אני איש עשייה. אבל עם השנים, חוסר התכלית יוצר שיתוק וגעגועים, והוא חייב לחזור אל הנשמה שבתוך הגוף. חסידות לא רק נקטע את האבק מעליהם, אלא אף הבריקה אותה מחדש, והדליקה מאורות שיכוונו לתכלית של כל התורה כולה. חסידות חידשה את התכלית של אהבת הבורא, יראתו, הדבקות בו, הכל מתוך התרוממות רוח ושמחה, מתוך אמון ותקווה. היא גואלת את הפרט מתחושת הגלות הפרטית שלו, בתוך עולם של מצוקות דוריות ופרטיות. לדור שלנו לא חסרה חומריות, השפע מצוי. כיוון שיש הכל, צפה פתאום שאלה הכרחית, בשביל מה אנחנו חיים? מה התכלית? בעבר, לאדם היו בעיות משלו שנטרלו אותו מהתעמקות. אבל ככל שהגאולה מתקרבת, לדור הגאולה דווקא יש פניות לעסוק בתוכן, והאדם רוצה לדעת מה התוכן של כל מצווה ושל התורה בכללותה. לימוד החסידות וקיום תורה ומצוות מתוך מבט חסידי מוליך אותנו לחיים של טעם ותכלית שנותנים לו הרבה חיים, חן וחסד. במקביל, גם עולם החסידות צריך להתאים את עצמו לדור הזה עם כל הבעיות המיוחדות שלו. התפקיד שלנו, השוטים ממימי החסידות, הוא לינוק מן הבאר ולחדש שוב את המים האלה שבלשון רבי נחמן הם עתיקים מאוד, אבל אף על פי כן הם חדשים לגמרי. טוב, אז אחרי כל המאמרים והתיאוריות על החסידות בדורנו, אנחנו צריכים להרגיש את זה. ולהרגיש את זה בשנייה, בלי שום הכנה, אפשר פשוט עם מוזיקה. אנחנו נשמע עכשיו ביצוע מתוך האלבום צמה 2 שיצא רק לאחרונה. מיטב אומני ישראל, לאו דווקא אלה ששומרי תורה ומצוות, מבצעים את הניגונים של בעל התניה, שהיום הוא, שהערב הוא יום שחרורו. רמי קליינשטיין שר שם את אליאטה ואודקה, ברי סחרוף את בני חלה, דוד אור את שלום עליכם, דניאל זמיר גם מנגן וגם שר, והוא שר מקסים את הניגון 3 תנועות, ויונתן רזל בביצוע עוצמתי כאייל תערוג, ואהוד בנה עם אבינו מלכנו, ואחיינו אביתר בנה עם כל דודי דופק. אבל אנחנו נשמע עכשיו שיר, את השיר, את הניגון, בלי מילים, רק תזמורת, התזמורת סימפונט רעננה, עם הסולן שלא מגיע מהעולם הקלאסי, וגם ממש לא מרעננה, חיליק פרנק. העיבוד הוא של נאור קרני, ובאמת אני חושב שמתוך ים ביצועים שישנם ויוצאים כל הזמן 4 בבות, הביצוע הזה הוא משהו מיוחד. אז תקשיבו. חיליק פרנק, יחד עם סימפונט רעננה בניצוחו של נאור קרמי, ביצוע חדש לארבע בבות. וואו, ממנו למחות אל היום, אל העבודה, אני מאחל לכולנו בהצלחה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד 23 שעות, בוקר טוב. Oh,